נוהגים העולם, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, ללמוד מסכת אבות בשבת. ולפני הלימוד ואחרי הלימוד אנחנו נוהגים להגיד מימרה לפני ואחרי. ככה בדיוק מול, בסדר. מה אנחנו אומרים לפני הלימוד? עמוד י"א, כן, עמוד י"א, כן, בהתחלה, בהתחלה. בסדר? אז מה אנחנו אומרים בתחילת הלימוד? לא, זה בסוף. בתחילת הלימוד, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ואמר כולם צדיקים, לעולם ירשו הארץ, נצר מתי, מעשה ידע להתפאר. ולאחר לימודו, מה אומר? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך היא באה להם תורה ומצוות. כן? מעניין מאוד. אז המהר"ל דווקא מזה הוא בחר להתחיל לעסוק, ויש כאן הקדמה ללימוד של ענייני המידות, מסכת אבות, לומדים ענייני מידות, ענייני מוסר, וסוף הלימוד. כן? ומהו התוכן של תחילת הלימוד? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כלומר, למה זה כל כך חשוב? מה זה כל כך משמעותי? זה בעצם הרקע, הקדמה, הבסיס, השורש של הבנת, כשאנחנו הולכים לבוא ולתקן את עצמנו במידות, בדרך ארץ, בתורה וכו' וכו', אנחנו צריכים להבין מתוך מה, מה נקודת המוצא. האם אנחנו באים להמציא המצאות חדשות? באים ליצור דבר שלא קיים? האם אנחנו מתחילים לעשות מעשים מתוך עולם של ריק, מתוך מציאות שחסרה, מתוך איזשהו חוסר, מתוך מציאות ש... כן, אני בטבעי גרוע, אני בטבעי יש לי יצרה, אני בטבעי ככה על הפנים, ואדם בא לבנות את עצמו מאפס, כן? לא, זה לא מתחיל ככה. באמת, בניין המידות מתחיל מהנחת יסוד, מהקדמה החשובה. מהי ההקדמה? שבאמת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה הפשט כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? שבאמת המעלה של היהודי, המעלה של ישראל בכלל וגם בפרט, כל יהודי ויהודי, בכלל לא קשורה למעשה, כמו שאמרנו בשיעור הקודם. בכלל לא קשורה למעשה, לא מתחילה למה שתעשה. כלומר, לפני שאתה מתחיל לתקן את המעשים שלך, תדע הקדמה יסודית, זה לא משנה מה תעשה, במהות המדרגה היא אותה מדרגה. במהות כבר יש הכל. באמת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה כל ישראל? כמו שאנחנו נראה במהר"ל, לא משנה מה עשה, מרגע הלידה. כן, תינוק שנולד.
של מישהי
שהוא
היה,
כן. ועכשיו
רק
להיוולד
ברכב יהודיה, זה התיקון
של הלכה. זה התיקון, כן. טוב, זה
עניינים
מיסטיים, כן.
טוב,
אז... זה כבר כמותי. לא, זאת אומרת, חלק מהדבר הזה, היסוד הזה שיש כאן שלמות. זה לא, אנחנו לא בודקים כאן כמויות. יש כאן שלמות, כן? הוא מחובר לנצח, מה זה העולם הבא? כל היהודי, לא משנה מה עניינו, מה מהותו, מה מצבו, הוא מחובר לנצח. זה לא אפיזודה חולפת. שאלה טובה, שאלה טובה.
איזה חלק לעולם הבא?
נכון, לא להתאמץ, באמת אתה לא מתאמץ בשביל... אתה מתאמץ כדי להוציא לפועל את מי שאתה. שאלה טובה, למה להתאמץ? פשוט מאוד. הפוך, זו סיבה יותר גדולה להתאמץ. כי, אגיד לך למה, כי אם זה לא, אתה לא שלם, אז אני לא, אני בא לי להיות חסר, אני בא לי לא להיות דתי, מה? כן? באופן טבעי בא לי לעשות משהו אחר, זה לגיטימי. אבל דווקא בגלל שהטבע שלך הוא שלמות, אז אם אתה לא תחשוף, תוציא לפועל את הטבע שלך, אז תהיה נכה כל החיים שלך, תהיה בפיצול אישיות, תהיה במצוקה. למה תהיה במצוקה? דווקא בגלל שזה טבעי לך וזה אתה באמת. אם אתה לא תחיה לפי מה שאתה באמת, אז החיים שלך יהיו נכים, החיים שלך יהיו כל הזמן אתה תהיה באיזושהי דואליות, כי בפנים תחוש שלמות, בחוץ, בפועל, תחיה בחוסר. אתה לא תוכל, לא יהיה לך מנוח. לא יהיה לך מנוח כל חייך. היהודי, בתת הכרה שלו, יודע, משהו לא בסדר כאן. משהו לא תקין. למה? כי זה לא מתאים. זה כמו שתכניס לאבדי למנוע בנזין, כן? דלק לא מתאים, כן? הדלק של היהודי הוא דלק של שלמות. כן? זה הדלק שלך. אם תכניס דלק אחר, אז המנוע כן יקרטע. אתה תרגיש את זה. אתה תרגיש, אתה מצוברח, תרגיש חוסר חיוניות, כי זה לא מתאים לך.
רואים את זה בדור, שדור
מנסה
להכניס משהו,
להחזיק את עצמו. כן, וזה לא מתאים. הכל מתפספס, נכון? למה הכל מתפספס? כי זה לא מתאים. הפוך, זה המניע הכי גדול לתיקון. כי יוצא לפי זה תיקון, זה לא מעבר. טוב, כדי לך לתקן, זה... לא, אין לך ברירה. אלא להתחבר לכל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. אם אנחנו מגדירים שזה ישראל, זה מהותם, שלמות, רוחניות, נצחיות, קודש, אז אם תבחר בדרך אחרת, לא יצא לך מזה כלום. בטווח קצר, כן, בטווח ארוך, גם לך אתה תרגיש את זה שאתה בחוסר מוצא. כי זה לא הטבע שלך.
אין כזה דבר, יהודי, נניח תינוק שנשבע יהודי, שהוא בן אדם טוב ויש לו מוסר טבעי, אין כזה דבר שבאמת יהיה טוב באופן מלא, כאילו גם מתאים
עצמו מלא. נכון, זה לא טבעי, כלומר, ברור שיש מדרגות מסוימות שהוא יכול להוציא לפועל. דרך אגב, יכול להיות. שהוא לא ילמד תורה בחיים שלו, אבל יוציא לפועל את הטבע הנורמלי שלו. גם אם לא היה בישיבה, אברהם אביר, בדיוק. לא אמרנו שאם אתה לא בישיבה, אז אתה לא יוציא לפועל. אדרבה, יכול להיות יהודי שבחיים שלו הוא לא למד בשום מקום, אבל הוא מוציא לפועל את הטבע שלו. בסדר, יש הרבה שלמות, יש הרבה מדרגות. ברור שאם אתה לא שומר שבת, יש כאן חיסרון. אבל יהודי בלי שהוא שומר שבת, בלי שהוא מוציא לפועל את כל המצוות, יש בו את הנקודה הטבעית, המוסרית, הטבעית, וזה מסך תוות. זה הטבע שלפני המפגש עם התורה, לא מדבר על זה, לפני המפגש עם התורה. לכן כשאנחנו לומדים, זה מה שהר"ן מסביר, עוד מעט נקרא את זה עוד פעם, לפני שמתחילים לעבוד על תיקון המידות, צריכים לדעת את הדבר הכי עיקרי, שבעצם כבר תיקון המידות קיים, רק צריך לחשוף את זה. כן? עכשיו אנחנו יורדים לפרטים. מה זה, ואמר כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. אז היינו באמצע הפסקה. בי"א ועמודה שנייה. וזה שאמר, ואמר כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. כן? מה זה קשור לעולם ירשו ארץ? מה זה קשור לעניין של חלק לעולם הבא גם? לפני כן המהר"ל שאל. מה הקשר לעניין של לעולם הבא? מסביר המהר"ל. כי עמך צדיקים בעצמם. מה פירוש בעצמם? זה לא מקרה. יש שני דברים, יש עצם ויש מקרה. מקרה זה כוונה היא, אם עשית ככה, תהיה צדיק, אם לא עשית ככה, לא תהיה צדיק. לא, אבל ישראל צדיקים בעצמם. כמו שכולם אומרים, בא איזה ברסלב, וואלה צדיק, הוא צודק. נכון, נכון, נכון. ניגש לך לרחוב איזה ברסלב, אמר לך צדיק. כן, נכון. צדיק בפנים. אומר כאן המהר"ל, לכך ירשו הארץ, ועכשיו היסוד של ארץ ישראל, כאן עכשיו נכנס לנושא של איך אני יודע שארץ ישראל, והמשך המהר"ל בעצמו מגדיר את זה, שהכוונה היא ארץ ישראל. מה הכוונה ירשו הארץ? אומר כאן המהר"ל, כי מאחר, כי ירשו הארץ, ראויים לעולם הבא. עכשיו, ירושת הארץ זה גם כפשוטו, שהם גרים בארץ ישראל, וירושת הארץ הכוונה לקנות מדרגת ארץ ישראל. שני דברים, פיזית, ויותר מזה, לא לשכוח, ירושת הארץ, לפי מה שאמרנו, מסביר, קונה מדרגת ארץ ישראל. מהי מדרגת ארץ ישראל? נצח. מהי מדרגת ארץ ישראל? מרכז העולם. כמה מושגים כאן שקשורים אחד לשני. למה הם קשורים? אנחנו יודעים, ארץ ישראל, בשיעור האחרון דיברנו, שארץ ישראל מרכז העולם. כמו שהכוזרי כותב, נכון? ארץ הנושבת, מרכז ארץ הנושבת, מה היא? ארץ ישראל. ותמיד אנחנו יודעים שיש קשר בין עולם החומר למהות. ואם ארץ ישראל מבחינת גיאוגרפית היא מרכז העולם, מסביר הכוזרי, זה מסמל נקודה רוחנית. זה קשור, זה הלב של העולם. לא רק שזה הלב, כן? מה המשמעות שזה מרכז מבחינה פיזית? משמעות הדבר שזה מחובר לאלוקי. מה הקשר? כשאנחנו אומרים אלוקי, אנחנו מדברים על מציאות כללית, על מציאות אינסופית. כללית שווה אינסופית. שווה, כן, זה אלוקי, זה הקדוש ברוך הוא. האינסוף ברוך הוא. כשאנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא, אומרים על האינסוף ברוך הוא. זה חיבור לקדושה. אדם כללי מחובר לקודש. אדם פרטי מנותק מהקודש. המהר"ל חוזר על זה הרבה, חזור ושנו. יכול להיות אדם שהוא לומד תורה, אבל אדם פרטי, אז לפי שפת המהר"ל הוא מנותק מהקודש, לא פחות ולא יותר. למרות שהוא לומד, חס וחלילה להגיד שהוא לא לומד, הוא לא רוצה. אבל יש כאן גם עצום, כן? כי הוא נמצא בפינה שלו. תמיד חכם אמיתי, אחת הבחינות של תמיד חכם אמיתי, שהוא אכפת לו מהכל, כולל הסופה בקצה סיב. כלומר, באמת שייכות לכל דבר, במהות וגם בנפש. שייכות לכל דבר, שייכות לכלל, שייכות, אין דבר שאתה לא שייך אליו. במדרגות שונות, כן? כן. זה עוד משהו אחר, פרקטיקה, אתה יכול ללמוד לבד, אבל בנפש אתה מחובר. יכול להיות שאתה יושב בבית כנסת, אגרה, או אדם כללי או אדם פרטי. אבל הוא רק למד, בקושי הוא לא לימד בשום מקום, ישב, למד, צפון לו באיזו מקום, אבל בנפש, בראש שלו, באכפתיות שלו, בשכל שלו, הוא מחובר להכל. כן?
אמרתי זה משהו שהחזוניש פעם שאלת הרב שלו,
כן,
אם לשבת ללמוד לבד ולהתעלות ולפתוח בית מדרש.
כן.
אמרנו, אם תלמד לבד, יהיה חזוניש אחד, לבד פתח בית מדרש, יהיו 500 חזוניש
מסכותם. אז מה הוא אמר? פתוח. כן. דרך אגב, אנחנו טועים, אנחנו חושבים שהעולם החרדי הוא לא אכפתניקים מאחרים, וזה לא נכון. תלמידי חכמים גדולים, תראו, אנחנו יכולים לחלוק עליהם. כן, כן, כיבוש הארץ, לא כיבוש הארץ, אבל אנחנו רואים, לא אתן שמות, תלמידי חכמים גדולים, רואים עליהם, וזה גם דרך אגב, למדנו את זה בעריכות בנתיב התורה. תלמיד חכם הוא אדם כללי. הוא אדם למה זה ככה? כי כשהוא מדבק בתורה, הוא מתחנך לי, מתחבר לקדוש ברוך הוא. וזה מהות האלוקית. מה זה המהות האלוקית? זה חיבור לכל. כן? כן. מתוך, כן, זה המהות של היותך רוחני. מה המשמעות של אדם שהוא רוחני? מה הוא כותף? מלאכים? מה זה אדם רוחני? כללי. שייך לכלל, מחובר לכלל. כל דבר, ככל דבר שהוא יותר פרטי, הוא יותר מרוחק. יותר מרוחק. יותר שייך לעולם החומר. עולם החומר, דיברנו על זה בנתיב התורה במהר"ל. עולם החומר פרטי, עולם הרוח כללי. כי זה אין סוף. אומר המהר"ל, ארץ ישראל היא ארץ החיים. מה זה חיים? מה פירוש החיים? החיים, כוונה היא, לא דווקא המציאות הפיזית כשאנחנו אומרים על חיים, אלא אנחנו מדברים על החיים הנצחיים. כלומר, החיבור למקור החיים זה הקדוש ברוך הוא. כן? וארץ ישראל היא קרויה ארץ החיים. כן? כי בארץ ישראל תכונתה היא הכלליות. זה הסגולתה. האדם שמגיע לארץ ישראל, כשהוא יורש ארץ, הוא לא רק חי בארץ, הוא גם סופג את תורת ארץ ישראל. מהי תורת ארץ ישראל? תורה שבמהותה היא חיבור לכלל, בכל המדרגות, במדרגת העם, מדרגת האנושות, מדרגת כל העולם. חיבור, חיבור, שייכות. וזה הנקודה של ארץ ישראל, מרכז העולם. ולכן, צדיק, שהוא לא רק צדיק, ומה הסימן שהוא צדיק לפי זה? שהוא יורש הארץ. מתוך כך הוא מגיע לעולם הבא. פילי פלאים. כלומר, יש לנו כאן שלושה דברים. צדיק, כלומר, תמיד חכם, מחובר לקודש, והוא, מה שכתוב כאן, לעולם ירשו הארץ. למה? מה הסימן של צדיק? שהוא יורש הארץ. אחר כך המהר"ל שואל, ומה יהיה עם צדיקים בחוץ לארץ? שאלה. הוא שואל את זה המהר"ל, דרך אגב. אבל באופן מהותי, מה הסימן לידיים הוא צדיק או לא? אם הוא יורש ארץ. יורש ארץ לא דווקא במובן הפיזי, אלא במובן הרוחני. כלומר, צדיק זה אדם שמחובר לתורת ארץ ישראל. מהי תורת ארץ ישראל? כלליות. זה מה שהמהר"ל כותב בפירוש. בוא נראה את זה בפנים. ומאחר כי ירשו הארץ, מתוך ירשות הארץ, כלומר, מתוך החיבור, מתוך היותו אדם כללי, אתם רואים את ה... ראויים לעולם הבא. כלומר, אתה אדם כללי? אתה מחובר לכל? אז אתה מחובר לנצח. מתוך כך אתה מחובר לנצח. אתה פרטי, אתה מנותק מהנצח. כן? כי אין דבר שנקרא בשם חיים כמו הארץ. הכתיב בארץ החיים. כן? כי נגזר מארץ החיים ונתתי צבי בארץ החיים. דיברנו על זה בפריחות לפניכם, מה זה צבי? צבי זה את היכולת להכיל דבר גדול בדבר קטן. זה תכונה, סוד הצבי. סוד הצבי, יכולת להכיל את תינוק בעובר, ברחם מאוד קטן, כן? כי אין גבולות. אדם פרטי יש לו גבולות. אם יש גבולות, אז אין מקום, זה קטן. אין מקום לבלד. אבל אם אתה אדם כללי, אז אתה לא מוגבל למחיצות. זה סוד הארץ. סוד הצבי. נכון, זה סוד הצבי. אין גבולות, אתה לא חוסם את עצמך. אדם פרטי זה אדם חוסם את עצמו. אני כאן, כמו שהמהר"ל מסביר בנתיבות, נתיב התורה מאוד, חוזר על זה הרבה פעמים. אני מגביר גבולות, אני כאן. זה אני. אם אתה כאן, אין מקום. אנחנו לא יכולים לבוא אליך. הקדוש ברוך הוא לא יכול להתקרב אליך, כמו שהמהר"ל מסביר באריכות שם, נכון? אם זה הגבולות שלך, ואתה מצמצם את עצמך, אדם פרטי, השכינה לא יכולה לחול כאן. יש גאווה, כן? כל החולאים באים מאותה הצטמצמות, מאותה פרטיות, נכון? אומר המהר"ל, והטעם שנקראת ארץ החיים מפני, כי יש בארץ מה שלא תמצא בכל היסודות, שהיא עומדת באמצע העולם, שהיא נקודה אמצעית. אז המושג אמצעי, הכוונה שייכות לכל, שייכות לכל בשווה. לא פינה מסוימת, לא איזה שטטל מסוים, אני לא, אכפת לי רק מי, אכפת לי מהכל, שייכות לכל. ואינו נוטה לאחד מן הקצוות, אשר כל קצה הוא תכלית וסוף, והרי היא קצה. ואילו הארץ, שהיא באמצע, כמו הנקודה בתוך העיגול, מה, המרכז העיגול שייך לכל העיגול, נכון? הוא מרכז העיגול. אין שייך בקצה וסוף, לכך יש בה חיים. חיים הכוונה, חיים נצחיים, חיים שאין להם סוף. קישור למהות, קישור לאלוקות. שהארץ הוא דבר שאין לו סוף וקצה, כי הקצה הוא המיטה. באמת, זו הנקודה. מה הכוונה? אם אתה אדם פרטי, אז יש לך סוף. הנה, חי חי חי, אתה מת. אם היינו לגמרי כלליים, לא היינו, למשל, לפני חטא אדם הראשון, מה היה? האדם לא היה מת אף פעם, למה? כי לא היה לו גבול. אם לא, אם אדם הראשון לא היה את הגי, זאת אומרת, חס וחלילה לדבר על אדם הראשון, זה מאוד מאוד מסובך לדבר על הנושא של חטא אדם הראשון. אבל ביסוד, בעצם האדם היה נצחי. האדם היה אמור להיות נצחי. כן? אבל ברגע שהאדם צמצם את עצמו, אז כתוצאה מזה הוא מת. כלומר, אם אתה מגביל את עצמך, אז אתה תקבל את הגבולות שלך. אתה מגביל את עצמך לאגו שלך, עץ הדעת, אתה רוצה להכין רק את הדעת, עץ הדעת טוב ורע. טוב, אז אתה מוגבל לגבולות הדעת שלך. הגעת לקצה היכולות שלך, אתה מת. אבל אם אדם היה בענבה גמורה עד כדי כך, שהוא מבטל, לא היה צריך את עץ הדעת, ביטול גמור כלפי האמת, אז לא היה לו סוף. לפלאים, כן? זה חטא האדם הראשון. אז אומר כאן המערה, לחיות זה באמת מחובר לאלוקי. כלומר, להיות אדם כללי. זה יוצא לפועל, כן, להיות מחובר בכל רבדים. להיות אכפת לי מהכל, הכל הכוונה מכל הרבדים, היסטורית, לאנשים, למציאות, לכל. כן, להכל. מה? כן, אדם כללי יורש הארץ, ככה המערה מגדיר. אני חושב שזה גם פיזי. כלומר, אדם כללי הוא זוכה לראש את הארץ, פיזית, ואדם כללי הוא לא רק נמצא בארץ, אלא הוא יורש את, כלומר, הוא קונה את תכונת הארץ. גם זה וגם זה. הוא פיזית בארץ, והוא זוכה לקבל את התכונה הזו. כן? לכן הגאון מווילנה אמר לתלמידיו, תעלו לארץ ישראל. לא רק מבחינת יישוב הארץ, אלא באמת לזכות במדרגת ארץ ישראל, ככה גם אמר.
מה אומר של הקצה הוא
המיטה? הקצה הוא המיטה, כלומר, פשוט מאוד. כאשר יש קצה, כאשר אתה אדם פרטי, אתה מגביל, זה אני, כן? ואני לא אכפת לי ממשהו אחר, זאת אומרת, אתה שם חומה, אז הגעת לחומה, אתה מת, גמרנו. אתה מצמצם את עצמך. הפך הענווה, הגאווה. מתוך הגאווה מגיעים ל... כן? אדם שיש לו ענווה, הוא מאריך ימים. אדם שיש לו ענווה כלפי ההורים שלו, מה כתוב בתורה? מי שמכבד את ההורים שלו, מאריך ימים. למה הוא מאריך ימים? כי הוא מבין ש... לא אני בעצמי עוד, אלא אני נובע מההורים שלי. ואם אני יודע שהם נובע מההורים שלי, אני מכבד אותם. ואם אני מכבד אותם, אני מאריך ימים. אריכות פיזית ואריכות רוחנית. החיים שלו אחרת, כן? של אדם שהוא מכבד את ההורים שלו. טוב, אומר כאן המהר"ל, שהחיים הוא דבר, כן, ולכך אמר לעולם ירשו הארץ. אתם עוקבים אחריי? ולכך אמר לעולם ירשו הארץ, כלומר, שיהיה להם החיים הנצחיים. וכך ירשו הארץ היא ארץ החיים. כן? זה אותו דבר בדיוק. כן? חיבור לנצח. חיבור לקדוש ברוך הוא. ועוד. טוב, אולי נדלג על הוועוד, זה עוד איזשהו חשבון אחר. אומר כאן המהר"ל, חמש שורות מלמטה בפסקה הזו. וכך פירוש המשנה בסוף פרק כמה דקידושין. אתם רואים? לקראת סוף הפסקה. וכך פירוש המשנה בסוף פרק כמה דקידושין, דף למתת בגמרא שמה. כתוב גמרא מוזרה. גמרא ממש מוזרה. כל העושה מצווה אחת, מצווה אחת, מטיבים לו ומאריכים לו ימיו, ונוחה לארץ. נקודה. מה אתם אומרים? מה? אז כל מי שעושה מצווה אחת, זהו? אז כולם זה מעריכים ימיו? נו, ומי? מי שבאמת קצה, כן? מה הכוונה? הכוונה היא שזה לא עניין של טוב, עשיתי מצווה אחת, זהו, מטיבים, אלא זה כל רגע ורגע, כל, מה זה מצווה אחת? כל אדם שהוא מוסר את כוחותיו, לא לעני הפרטי שלו, אלא למגמה, אני חושב שזה הכלל הוא כזה. עושה מצווה אחת, כלומר, הוא מוסר את כוחותיו, את האנרגיות שלו, את מגמתו, לאידיאלים, כן? כן? הוא עושה מצווה אחת מתוך כוונה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אז זה עצמו נותן לו חיים. ממילא מאריכים לו ימיו. ממילא נוכל הארץ. כן? כן? המצווה אחת היא מראה את האישיות שלו. היא מראה מי הוא ומה הוא. האם אכפת לו מעצמו? כן? ממילא למה לעשות? או שבאמת אכפת לו מהאמת האלוקית. כן? אז כל מצווה ומצווה היא מרוממת אותנו ביחד שלנו לארץ ישראל. כן? טוב, זו סוגיה שלמה. נו, אז מי שלא מקיים מצוות, אז מה, הוא לא שייך לארץ? כן? טוב, זה שאלות קשות שצריך להבין אותן.
זה שוב הארץ מוקד מצווה.
נכון, בדיוק. עצם יישוב הארץ, נכון. ואתה קשיה, עכשיו יש לי ראיה שהוא דיבר על ארץ ישראל. אתם שואלים איפה כתוב ארץ ישראל, עכשיו הוא שואל שאלה. ואתה קשיה, אבל לא כמה מתו בחוץ לארץ. מה כמה? כמה צדיקים, בסדר? אם ככה, לפי זה יוצא שכל הצדיקים צריכים לחיות איפה? בארץ ישראל. אז איך יכול להיות שיש כל כך הרבה צדיקים שמתו בחוץ לארץ? מה? זהו, השאלה מה מתרץ. לפי השאלה שלו אני מבין שמה זה הארץ? ארץ ישראל, מרכז העולם. ולא קרתו בחוץ לארץ ולא נחלו הארץ, אלא רצה לומר כי לא ירשו, אלא אני חושב כוונה ירשו בשון עתיד. אולי זה מה ש... זה אולי אני מתכוון. כן, נכון, ירשו הארץ. כלומר, שאלה שלו משמע ש... כלומר, כל הצדיקים ירשו את ארץ ישראל. אבל אנחנו ראינו הרבה צדיקים, צדיקים גדולים, שמתו בחוץ לארץ. אז איך אתה אומר ירשו הארץ? הכוונה היא כזו, שבתחיית המתים, אולי זה כוונתו, עד כדי כך אני לא סגור, נראה לי שזה היסוד שלו. שהרי האדם אחרי שהוא מת, עדיין נשאר נשמתו נשארת, כן? אנחנו מאמינים בנצח, נשארות הנשמה, כן? נשארות הנפש. באמת, הוא זוכה, כן? נשמתו זוכה לחיבור לבחינת ארץ ישראל, כן? לעתיד לבוא, בתחילת המתים, כן? כל ישראל, ועמך כולם צדיקים, לעתיד לבוא, כולם ימותו, יעלו לת... איפה יהיה תחילת המתים? אתם יודעים איפה יהיה תחילת המתים? ואיפה בארץ? הר הזיתים, כן? כל מיני... כן, ארץ ישראל! כן, כל מיני, לא מבין בזה. ארץ ישראל, מה כוונת תחיית המתים ארץ ישראל? אותה נקודה, נקודת הנצח זה ארץ ישראל, והנצח זה ירושלים. אז באמת, כאילו שאל, לכאורה לא ירשו, נכון, אבל בעתיד ירשו הארץ, זה הבטחה. כל הצדיקים שזכו, בנו את עצמם והתחברו, היו אנשים כלליים, היו אנשים שכל מאווייהם, כל עניינם, מתקן עולם במלכות שדי, על זה הם קמו בבוקר, לתקן עולם, לא לתקן את עצמם, לא שלהם יהיה ולהם יהיה ולהם יהיה, אלא לתקן עולם, מתוך כך הם יורשים את הארץ. נכון? 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 כולם שייכים לנקודת הזאת, כל ישראל שייכים לארץ ישראל.
לפי זה הם לא צריכים לעלות בחיים עכשיו לארץ ישראל.
מה אתה אומר?
הם לא צריכים עכשיו בחיים
האלה. נכון, נכון, משהו מגדיר כאן בסוף, שברור שמדובר על ארץ ישראל הפיזית, זה ברור. אבל גם, כן, כן, אבל באמת, לעתיד לבוא, בסוף החשבון, כל ישראל יהיו מוחברים לארץ ישראל.
אז אם ככה, למה הם צריכים לעשות את המאמץ עכשיו לעלות?
לעלות לארץ? ברור. מה, אז שאלה על כל דבר, להיחשף לטבע. זה שאלה על כל פרקי אבות. אם אנחנו צדיקים, למה לעשות כלום? זה שאלה שהוא שאל. עד רבה, להתחבר לטבע. כי אם אתה בחוץ לארץ, אתה נכה, אתה מסכן. אתה במחלה. כי אתה באמת יורש ארץ. אתה בטבע, מה הטבע שלך? אתה יודע מה הטבע שלך? יורש ארץ. ואם אתה... לא יורש הארץ, אתה בחוץ לארץ, אתה בחום, אתה מחלה. כן, אתה, הטמפרטורה של הראש של הגוף שלך, היא לא טבעית. אז יש לך חום, ואתה מקיא, ואתה, כן? אז אתה רוצה להיות חולה?
אבל לפי הפירוש שאמרת בסוף,
זה שאלה על כל דבר, זה טבע שלך יורש הארץ. אז עד רבה, זה סיבה לעלות לארץ. אם זה לא הטבע שלנו, אז מה, אני בחוץ לארץ. אבל אם אתה יודע שהטבע שלך לרשת את הארץ, אז עד רבה, אתה חייב לעלות לארץ. מה, אתה רוצה להיות נכה? אתה רוצה להיות חולה? אתה רוצה
להיות... לעתיד, לעתיד לבוא.
בסדר. זה מה שהוא אומר, כל ישראל עתיד לבוא, כל שחר שלבון, יתרפאו. אז מה, אז עכשיו אתה רוצה להיות חולה? לא הבנתי. נכון. זה שבעתיד לבוא, כל, בסופו של חשבון, עם ישראל יתרפא וכו' וכו', זה לא רק שזה לא מצריך, לא רק שזה לא אומר שטוב, אתה יכול להישאר בארץ, אלא זה בדיוק הסיבה. תתחבר למה שאתה. כן? טוב. אתה אומר, זה לא תלוי בנו, זה שאלה של בחירה וסגולה. נכון. אתה אומר, אם ממילא הקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל, בשביל מה אנחנו נתאמץ? שאלה טובה.
לא,
זה באותה שאלה, בדיוק אותה שאלה. אם ממילא הכל יהיה, מה זה משנה?
לא, אבל אתה הסברת...
כן.
אתה הסברת כאילו, יש לו הארץ, הם לא צריכים עכשיו כביכול לעלות מחוץ לארץ. זה מה שמשתנה.
אתה אומר ככה, ממילא אני ארש בעתיד, אז מה זה משנה אם אני עכשיו? אבל זה לא נכון. כי זה כמו כל דבר, כמו כל בחינה, כל תיקון. עצם זה שאתה עולה לארץ זה תיקון. אחר כך אומר משפט, צריך להבין מה הוא מתכוון, וכן פירש הרמב״ם שרצה לומר ארץ החיים. אולי הכוונה היא ארץ החיים בחינת גן עדן. אולי הוא מתכוון לגן עדן, ארץ ישראל בחינת גן עדן דווקא. אולי זה משהו מתכוון על פי הרמב״ם, בסדר? אותו יסוד של בחינת ארץ ישראל. הלאה. אז דיברנו על ועמך כולם צדיקים ועולם ישוע ארץ. מה זה צדיקים? חברים לכלל. לא רק מקיימים רק מצוות. לא רק מקפידים כלל חבורה, אלא שייכים לכלל. מתוך כך יורשים הארץ, כן? משפט הבא, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. מה זה נצר מטעי? מה זה מטע? עץ, כן? מי נוטע את העץ הזה? הקדוש ברוך הוא, כן? אבל מה פירוש נצר מטעי? מה פירוש נצר? כאן המהר"ל מסביר. כאן יסוד מאוד חשוב. פירש, כי הנצר הוא ענף, כאשר הוא יוצא מתחילה מן הארץ. כלומר, יש שלב ראשון, שותלים. אתה שותל, מה אתה שותל? אתה לא שותל עץ גדול, אתה שותל נצר. מה, לא, שתיל קטן. מה זה שתיל? זה עמוד קטן. עמוד. מה יותר רציני? עמוד קטן או עץ עם הרבה ענפים? לכאורה עץ עם הרבה ענפים, זה דבר יותר גדול. כן? אומר המהר"ל בדיוק הפוך. הנצר הוא יותר גדול מהענפים, מעץ עם ענפים. מה ברוש נצר? זה ענף שעדיין לא התפתח, זה ענף, לא נוטה לשום כיוון. זה ענף, זה עמוד, יגדל עוד כמה שנים, יש שם ענפים. אומר המהר"ל ככה, כאשר הוא יוצא מתחילה מן הארץ, קודם שיש לו ענפים לכל צד, ואילו הענפים שהם יוצאים לכל צד, הם נוטים אל קצה, שהרי הם יוצאים לצדדים. מעניין.
נצר זה גם
נקודת האמצע, בדיוק. נצר מתי? סוד היסוד של המהר"ל מסביר. מה זה נצר מתי? אולי זה קטן, אולי זה פוטנציאלי, אבל זה כללי. אבל זה נקודת האמצע, נקודת ה... בדיוק, מכיל את הכל. מצד אחד זה קטן. יש כאן שני בחינות. נכון, זה עם קטן, עם ישראל זה לא מיליונים. נכון, זה קטן, אבל מכיל בתוכו הכל. מכיל בתוכו את כל העץ הגדול. ונצר זה מעלה, זה לא חיסרון. אם היה כתוב עץ, זה פחות מנצר. כן? עץ זה כבר הרבה פרטים, הרבה זוויות. נצר זה היסוד המרכזי. זה אותה בחינה של ארץ ישראל. אומר כאן המהר"ל, אבל עמך, כולם צדיקים, והם הנצר, שאין בו כלל ענפים היוצאים לקצה. כבר אמרנו, כי כאשר אין יציאה לשום דבר, לשום צד, אין לו קצה. כן? והדבר שהוא יוצא לאחד מן הצדדים, יוצא אל הקצה, והקצה הוא סוף. אבל ישראל, איך ישראל נקראים? נצר מתי. כלומר, מרכז העשייה שלי. מה זה מתי? העשייה של הקדוש ברוך הוא. מה מרכז העשייה של הקדוש ברוך הוא בעולם? עם ישראל. נכון. זה פוטנציאל כזה. נכון, עם ישראל לא מוצאים לפועל. נכון. דווקא את ה... זה יתרון של דבר שלא יוצא לפועל עדיין. כתוב בספרים שעם ישראל יוצא, אמות העולם יוצאים לפועל במציאות. עם ישראל יוצא לפועל רק לעתיד לבוא. בתיקון, לא, לא מחו... בחיים, אבל רק בזמן, יבוא המשיח. הגויים, הרומאים מוצאים לפועל עכשיו, כן? האימפריות מוצאים לפועל עכשיו. אבל עם ישראל הוא נצר, יש לו בחינה של... התיקון השלם שלו הוא עתידי. כן? נכון, זה עתידי. נכון, זה לא יצא לפועל. אבל הבחינה הגדולה של הנצר היא הרבה יותר גדולה מהבחינה של הענפים.
מה
התורה
שקוראים של ישראל
הם הנצר של הקב"ה? נצר זה לב האומות, המרכז, שייכים לכלל. עם ישראל תכונתם, אנשים כלליים.
מצד
זה שהם
המרכז של העולם, מצד זה שזה הנקודה שהקב"ה...
הקדוש ברוך הוא טבע בנו נפש כללית. זה לא אנחנו, זה לא שאנחנו כל כך נחמדים. זה תכונה. כן, נכון. כלומר, אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא נטע בנו את התכונה להיות נצר. מה הכוונה? אנחנו אנשים כלליים. יהיה בהודו רעידת אדמה, מי הראשון שיבוא לשם? איזה יחידת חילוץ? למה? אני לא שואלה למה, זה תכונה. לא משנה אם יש לך כיפה או אין לך כיפה. אתה, יש לך תכונה כזאת להיות, כן, ישו, אדם כללי, אדם ישראלי, אדם שאכפת לו מהכל. מי עשה את המהפכה ברוסיה? מי עשה את המהפכה? מי? גרוזיני? מי? יהודים. כי הוא אכפת לו. הוא אדם כללי, כן? לא משנה שלא כל תוצאה היא תוצאה טובה, אבל התכונה הזו של נצר היא תכונה ישראלית, היא יסוד, זה יהודי. ממילא גם יהודים, רחמנים, ביישנים. מאיפה באה הרחמנות הזאת? הרחמנות הזאת היא לא רייש, היא באה מתכונת הכלליות. זה יהודי רחמן. מה? נכון? הרבה שמאלנות נובעת מהיותי יהודי. זאת אומרת, רק יהודי יכול להיות שמאלני באמת. למה? כי הוא לא יכול להסתכל על עצמו בזווית של הלאומיות. קשה לו, למה קשה לו? כי יש לו בחינה כללית. גויים. לא כשזה יבוא, כשמישהו, יש גויים כאלה, עד שזה יבוא למבחן כלפי עצמם. אין הרבה גויים שבאים וזורקים מעליהם קטיושות והם אומרים, טוב, צריך להיות... זה, לא מכיר הרבה גויים כאלה. באמת, יש מדרגות בכללים. זה יכול להגיע לידי נצר מתי, אז הכלליות הזאת יכולה להגיע לידי עיוותים לפעמים, אבל זו תכונה יסודית. זה עם ישראל. נצר. בוא נראה כאן עוד כמה שורות. ואומר מתי, למה לא כתוב בלשון רבים? כלומר, שהרבה נטיעות נטע הקדוש ברוך הוא בעולמו. ואותן הנטיעות נחשבים ענפים, שהענפים הם היוצאים מכל הצדדים. כלומר, מה זה מתי? הרבה נטיעות, הרבה מעשים, כן? כל העולם.
מתי זה אומות העולם?
כן, אומות העולם, כל הפרטים, אומות העולם. אבל ישראל הם הנצר מן הנטיעות האלו, שאין לנצר שום קצה. ולכך הם נטועים עד שאלה הם עשרה כלל. הם לא ענף, ענף אתה יכול לקצוץ. ענף אתה יכול לקצוץ. אבל את הגזע, אתה לא יכול לקצות, כלומר, גזע, כלומר, זה הנצח, הנצחותו של העולם, כן? זה אותו יסוד. כלומר, כיוון שהם הנצר, כלומר, הם הגזע, הם מחוברים לשורש, כן? ממילא, זה יסוד שנצח ישראל לא ישקר. כי ישראל זה השורש של העולם. הגזע שמתוכו, כן? אומר כאן המהר"ל, ועוד יקראו ישראל נצר מטעי בלשון רבים. והוא שפירש אחריו מעשה ידי. למה לא מעשה, מה זה ידי? שני ידיים. מה כשני ידיים? מה הנקודה של שני ידיים? רצה לומר שתי ידיים נטעו הנטיעה הזאת. וזהו מטעי בלשון רבים על שתי ידיים. ורמז בזה דבר מופלג שרמזנו למעלה, כי היד הוא צד וקצה. אם היה נוטע את היד, אם חס וחלילה הקדוש ברוך הוא היה נוטע כאילו ביד אחת, אז אומר שזה בחינה, צד מסוים. אבל כשזה גם ימין וגם שמאל, כן? כשקדוש ברוך הוא נוטע את עם ישראל, כן? זה הנצר שנוצר גם ימין וגם שמאל, זה ביטוי שמכיל הכל. מכיל את כל הבחינות, ימין ושמאל, הכל. ולפיכך, בוא נראה כאן נרוץ על הסוף הפסקה, ולכך אילו הייתה הנטייה הזאת מן היד האחד, לא הייתה הנטייה הזאת נטייה נצחית, מפני שאתה יוצאת מקצה אחד, אשר כל קצה יש לו סוף. אבל, תראו, מפני שהיא נטייה בשתי ידיים, אין לייחס זה ליד בלבד, שהרי בשתי ידיים נעשה. רק יש לייחס דבר זה לשם יתברך בעצמו שברא בשתי ידיו, ולא שייך בזה צד. כי הצד הוא צד אחד שאומר עליו שהוא נותן צד הזה, אבל שתי ידיים אי אפשי שיהיה נותן צד ימין ושמאל. וביחד שהם הפכים. כן, את כל הבחינות, שמאל וימין, למעלה ולמטה, שמיים וארץ. ולכך בריאת ישראל הם בלא צד, רק מן השם יתברך בעצמו, שהוא כולל כל הצדדים המחולקים. וזו מעשה ידיים. מה זה? והזו? מעשה ידיים. לפיכך הם נצחיים. כי אין כאן שום קצה, ואבין זאת, נסח ישראל לא ישקר. מה זה נסח ישראל לא ישקר? זה אומה כללי. זה לא אומה שיש בחינה מסוימת, זה כלל ישראל. וזה עבודתנו להתחבר לכלל ישראל. אז אולי נרחיב את השיעור ליותר, כלומר, ביום ראשון, אולי נקדים קצת. כאילו נעשה את זה יותר זמן, שנוכל להספיק במערן. יום שלישי אני מעביר שיעור, לא שומעים, במקום אחר.
אבל אז
אולי נעשה ביום ראשון היא שלוש מה אז נוכל
זה ימים בינת
ראשון ורביעי